להאמין בו ולהיכנס לתוך העבודה שלו. אמר רבי דוד ברב סימון, אברהם טבע זקנה. אמר לפניו ריבון העולמים, אדם ובנו נכנסים למקום, ואין אדם יודע למי מכבד. מתוך שאתה מעטרו בזקנה, אדם יודע למי מכבד. כן, אז נכנסים שני אנשים, לא יודעים מי מבוגר, מי צעיר, הכל נראה אותו דבר, הם נראים איזה, תראה לנו ש... מי זקן? שיער לבן, אני מבין, נכון? טבע זקנה, זה שיער לבן, זקן לבן, אולי איזה קמטים קצת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך דבר טוב, טבעת, וממך הוא מתחיל. אתה תהיה הראשון. מתחילת הספר ועד כאן, אין כתיב זקנה. וכיוון שעמד אברהם, נתן לו זקנה, שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. יפה, אז אברהם הוא הזקן הראשון. עד אז לא היו זקנים. היו חיים, חיים, חיים. נראים טוב. ומתים. כשמגיע הזמן. יצחק טבע איסורים. אמר לפניו, ריבון כל העולמים, אדם מת בלא איסורים. מידת הדין מתוחה כנגדו. מתוך שאתה מביא עליו איסורים, אין מידת הדין מתוחה כנגדו. אדם מקבל איסורים, אז הוא קצת נהיה סמרטוט, הוא מרגיש שהוא כבר רגל וחצי לא בעולם הזה, עושה תשובה, בקש מכילה, איסורים עוזרים לו להיות באיזה מקום אחר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת. או, תודה, וואלה. יישר כוח, אליהו. עכשיו אני מבין מה חסר לי. כן? ראי אור. נכון מאיר, מה זה? צריך להתחיל את כל השיעור מההתחלה עכשיו, בגלל האור הזה. בחינה אחרת עכשיו. טוב, יצחק אומר, איסורים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך דבר טוב, טבעת ממך, אני מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב איסורים. וכיוון שעמד יצחק, נתן לו איסורים. שלמה ואי כזקן יצחק, ותיכן עיניו מראות, וזה סוג של איסורים, בעצם עיוורון. זה מעניין מי תובע מה. כלומר, אברהם, שהוא כולו מלא פעילות, כולו מלא הליכה, הוא נראה צעיר הנצחים וכס זקנה. יצחק, שאתה אומר עצמך, אין אדם יותר נקי מיצחק, אין אדם יותר מדוקדק עם עצמו מיצחק, מבקש איסורים. כן? ומיד נראה מבקש יעקב, זה מסתדר דווקא, כלומר...
זה
כן, אז אתה צריך איסורים, איסורים זה כאילו אדם, אבל בדיוק העניין, אדם כאילו רואה מתוך עצמו. כלומר, אברהם, בגלל שהוא כזה צעיר, בגלל שהוא כזה נמרץ, אז בסופו של דבר, אברהם אומר, רגע, אז... בכל מקום שאני מגיע, יכולים, בגלל הצעירות של אברהם, בגלל זה שהוא בכל מקום שהוא מגיע, הוא מסוגל להתחיל את הכל מההתחלה, אין לו בעיה, הוא לא, אז לפחות איזה משהו חיצוני שיבינו, ויצחק, מכוח זה שהוא כל כך מדדין מתוחה אצלו, אז הוא ככה גם מדקטק בעצמו רוצה איסורים. אנחנו רוצים להתמקד ביעקב, יעקב טבע את החולי. אמר לפניו, ריבון העולמים, אדם מת בלא חולי, ואינו מיישב בין בניו. מתוך שהוא חולה, שניים או שלושה ימים, הוא מיישב בין בניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת, וממך הוא מתחיל. שנאמר, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, שהיה בין חולי לחולי, חולי כבד, לא, זה כאן זה שורה מהמשך של המדרש שהורדתי אותו. יש אחרי זה חזקיה, עוד מדרגה של... עד יעקב היה, יעקב חידש חולי, אבל מי שהיה חולה היה מת. חזקיה חידש חולי שמבריאים ממנו, חזקיה חלה והתרפא. אז לפי המדרש הזה, המחלה היא סוג של מתנה שקיבלנו, וגם חולי. המחלה זה סוג של מתנה שקיבלנו, וגם יש לה תכלית. שאדם מצווה לבניו, אדם מצווה לבניו, מסדר את הסבכות היחסים בין הבנים שלו, אז מה זה פרקטיקה? כלומר, זה לחלק רכוש, מה זה? אנחנו מבינים אצל יעקב, מה המשמעות של מסדר בין בניו אצל יעקב? מה העניין פה? זה לחלק את הרכוש, זה לחלק את ה... זה כנראה, אנחנו מבינים מפרשת ויחיד שזה לא, אלא מה זה? זה ברכות, זה... אז נבואות, ברכות. אז אני עדיין שואל, אז למה צריך להיות חולה בשביל הדבר הזה? מה, יעקב לא יכול לעשות את זה בלי חולי, לברך את בניו? בואו רק תראו שהדבר הזה, החולי, שהוא נראה לנו היום דבר טריוויאלי לחלוטין, בפרק רבי אלעזר, הוא מנוי בין אחד משבעה מופתים. שבעה מופתים נעשו בעולם שלא נראו כמותן. המופת הראשון מיום שנבראו שמיים וארץ לא היה אדם שניצל מן האש, עד שבא אברהם אבינו וניצל מכבשן האש. ושמעו כל מלכי הארץ, ואז המדרש הולך ומונה שבעה מופתים, לא יחסתי כאן את כולם מקוצר המקום, המופת הרביעי, מיום שנברא העולם לא היה אדם חולה. אלא בכל מקום שהיה אדם, אם בדרך, אם בשוק ועיטש, חופשי, הייתה נפשה יוצאת מנחירה ומת. כלומר, עד יעקב אבינו, אדם התעטש פעם אחת בחיים שלו. זו גם הייתה הפעם האחרונה. והראשונה. עד... יעקב. יעקב, כן. עד אדם, עד יעקב אבינו, לא היה מחלה, אלא כשאדם היה מגיע זמנו, היה עושה אפצ'י אחד. גומר את הסיפור. עד שבא יעקב אבינו וביקש רחמים על זאת, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אל תיקח את נפשי ממני, עד אשר אני מצווה את בני ובני ביתי. ונאתר לפניו, שנאמר ויהיה אחרי הדברים האלה, ואמר ליוסף, הנה אביך החולה, ושמעו כל מלכי הארץ, ותמהו שלא היה כמותו מיום שנבראו שמיים וארץ. שאדם חולה, הוא יכול לקרוא למישהו. לפיכך, חייב אדם לומר לחברו, בשעת עטישתו, חיים, שנהפך מוות העולם לאור, שנאמר, עטישותיו תהל אור. זה המקור לאמירת לבריאות או משהו כזה, כשאדם מתעטש. כי בעצם פעם, כשאדם היה מתעטש, זה היה אפצ'י אחד ותו לא. כלומר, יותר לא שמעת מהבן אדם הזה. כלומר, להגיד למישהו, יהיה רצון שתתעטש, זה בעצם להגיד לו, יהיה רצון שכבר לא תהיה כאן. ועכשיו אנחנו רואים שהאפצ'י זה בריאות וכו' וכו'. אבל אז מה, אז זה מופת, ממש מופת המחלה. אז מה יוצא כאן? קודם כל בואו ננסה לדמיין ביחד איך נראה העולם בלא מחלה. זה עולם שבו... כן. זה חיסרון גדול מאוד. אני ככה מנסה ביחד איתכם לנסות להבין את זה לעומק. אז מה הרווחנו מהמחלה? אז אפשר להגיד פשוט ברמה הטכנית. אדם מבין שהוא לקראת סיום, ואז הוא בעצם מנסה לצוות את בניו. אבל אנחנו הרי יודעים שקודם כל החולי זה לא רק, זה התפשט, זה לא רק חולי שאדם חולה לקראת סוף ימיו. אנחנו פוגשים את המחלות כבנות בית לאורך כל החיים. אז מה, זה כן תקלה? אז זה כן, אני רוצה לטעון שהמדרש כנראה פותח כאן פתח יותר רחב, וצמד המילים מיישב בין בניו, זה לאו דווקא רק הבנים שלו לקראת מותו, אלא מיישב בין בניו, בנים של אדם אלה התולדות, המעשים שלו, המשכי המעשים שכל אחד מאיתנו עושה, ויש ביניהם איזשהו ויכוח. שדווקא החולי מצליח ליישב. ליישב בין המעשים המתווכחים בינם לבין עצמם. אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים? כדי להבין את הדבר הזה, בואו ממש נתקדם, נלך מהגוף אל הנפש, אל הרוח ולמעלה מזה, בסדר? חשוב לי מאוד לנצל את המקום הקדוש הזה, כדי שנבין מה זה בכלל מחלה. מתי אדם חולה? על פי אני אומר, הרפואה, על פי הריפוי, בעיקר על פי הריפוי הטבעי, ועל פי גם אמונתנו, והשם יתברך שברא לנו גוף בריא וגוף שלא טועה, גוף שיודע מה הוא עושה. אז מתי אדם חולה? מה, מניין באה המחלה? חום, כן, מחלה זה חום, זה דברים מהסוג הזה. התשובה היא, דרך כלל, שככה גם רואים את זה מהרמב״ם, בהלכות דעות ובעוד מקומות ברמב״ם, בכתבי הרפואה שלו, שכשיש צורך ליישב בין כוחות סותרים בתוך הגוף, כלומר, בין המהלך התקין של הגוף, שרוצה להמשיך ולפעול, לבין רעלים, פסולת, שמצטברת בתוך הגוף. כי הגוף שלנו הוא בעצם כמו כל מכונה, עובדת, 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 וצוברת פסולת. בין אם זה פסולת שהיא תוצאה מהשימוש. כן? תאים מתים, תאים מתחלפים, רקמות מזדקנות, רקמות מתעייפות, צריך פשוט להחליף אותם. אז פעם בכמה זמן, כל אחד לפי הטבע שלו וכל אחד לפי העניין שלו, אז הגוף מכריז שביתה, עצור, מנקים. איך מנקים את הגוף? מעלים את החום. ברגע שמעלים את החום, כל מערכת העיכול נכנסת להשבתה. אחד הדברים הראשונים במחלה זה שיומיים לפני שמגיעה המחלה כבר אין תיאבון. יומיים לפני כבר, עכשיו אני מבינה למה הילד לא אוכל לי כבר יומיים. הנה, יש לו חום, אומרת האימא. זה בכוונה, הגוף מכין את עצמו לזה, מסלק את כל המזון. ואז מערכת העיכול נקייה, מערכת העיכול שואבת המון המון תשומת לב מהגוף, המון דם, המון אנרגיה סביב העיכול הזה, זה הפעולה הכי אינטנסיבית, היא נקייה, מפילים את הגוף למיטה, ומתחילים תהליך של ניקוי. הניקוי הזה יכול להיות או דרך מוגלה בגרון, או דרך חום, או דרך איזה דלקת, משהו כזה. יוצאת הפסולת, החיידקים מתנפלים על הפסולת ומנקים אותה, וכשהם גורמים את התפקיד שלהם, הגוף שולח תאי דם לבנים, שהורגים את החיידקים האלו. כמובן, אסור, אסור, אסור להוריד את החום באמצע. זה פוגע בכל התהליך, תת לחום לעבוד, כי החום הוא זה שמאפשר את כל ה, את כל ה, את כל התהליך הזה, את כל הריפוי הזה. והאדם גומר, אחרי 5-6 ימים, הוא בעצם בריא. מה?
אנטיביוטיקה.
לא, אנטיביוטיקה זה לא קשור להוריד את החום, אנטיביוטיקה זה משהו אחר. ונגד אקמול. אקמול בעצם זה תרופה לחוסר נוחות. זה לא נוח להיות חולה. זה כרוך באיזשהם תוכלות לא נעימות. נכון. אז אתה לוקח משהו נגד חוסר הנוחות. על אנטיביוטיקה אני כרגע לא מדבר. גם על זה יש מה להגיד, אבל זה ודאי נגד כל התכשירים שמורידים לך את תוכלות החוסר נעימות, ובעצם פוגעים בתהליך של הריפוי. אז בעצם יוצא, עוד שנייה, יוצא שכל התהליך הזה הוא בעצם ליישב בין שני דברים. ולכן מחלה בעברית זה אותיות החלמה. זה אותם אותיות. אתה חולה כשאתה בעצם מבריא. זה ברמה הגופנית. זה ממש, מציע לכם ללמוד את זה, שספרות, מי שרוצה אני אחרי זה יפנה אותו לספרות, זה, שמתעסקים בדבר הזה. פשוט זה לעבוד את השם יתברך בתוך החולי. כשאדם חולה הוא בעצם מקבל הגוף שלו עכשיו מתחיל תהליך של ניקוי. דרך אגב אנחנו עושים את זה כל יום. זה מחלה זה כמו טיפול 10,000. אבל כל יום אתה צריך לבדוק, נגיד, שמן מים, דברים כאלה. אז כל יום כשאדם הולך לישון, הלילה זה זמן ניקוי רעלים בגוף. לכן ישנים, לכן לא טוב לאכול בלילה, כדי שמערכת העיכול תהיה פנויה. ומה קורה כשקמים בבוקר? יש הרבה מאוד הפרשות מכל הכיוונים, כי בעצם זה אלה רעלים שניקינו אותם, ועכשיו בבוקר הם יוצאים, הפרשת רעלים. אז אחת לכמה זמן הגוף עושה טיפול כללי. טיפול כללי, ודרך אגב, אם כבר הזכרנו את זה, אז הטיפול הכי טוב זה שפעת, כלומר, כל מיני מחלות הן מתלבשות על אזור מסוים. שפעת זה סריקה כללית של כל הגוף, מלמעלה עד למטה, איפה שיש חולי, איפה שיש פסולת, שם כואב. זה מין חיידק כזה שהוא טיפול על. אז זה בגוף. אבל זה ברור, כן, עקיבא אלון.
אבל זה מבין שנראים את זה ביומיום, שחולי, אהוב בן זה במילה אחת, שחולי בן זה עצירת החיים, זה גם חלוף עליית.
או, זה בדיוק השלב הבא שחול.
צירת החיים זה שם התקדמות.
בדיוק.
אם אפשר להגיד את זה פשוט, ולמה זה אומר, שירידה תחית העלייה, לא כמו שאתה אומרים, שירידה צורך עלייה, אלא ירידה עלייה, זה אפשר להגיד פשוט, שאם אתה לא רוצה להתפוס את הטרמפולין, או איזור כבר, קצת אומר, אני חושב שירד יותר נמוך, וירד יותר גבוה, אני רוצה לדוח למרחוק, אם יש מטר, אני רוצה לתת 5 מטר, 10 מטר. ויש 20 מטר חול, ירוץ, חול, תרם החול. החול נהיה לי דבר רע, אבל יכול להיות הצירת חיים כזאת, שתמיד אחרי זה כמו גלגל, בסוף יהיה, אחרי ירידה למטה, תהיה עלייה למעלה. אתה לא יכול לעלות למעלה, אני לא תראה למטה. אתה מוכל להיות לדמות, זה כמו דברים
שזה הורג.
כן.
לא דיברת, לא דיברת, חול, גם חול שהורג דרך הלאה. לא המחלה הידוע, וגם מת מחלה הידוע. לא סתם מחלה מה זאת קשה, היסורים האלה, כמו שאומרים, יצרים ומרקים, גם על הרמב"ם. אדם אין לו יסור הסתם, יש אנשים שיש לו יסור, אנשים מרות את החיים. כל כך ראה לו עכשיו אותו, לא רוצה להגיד, צריך לקרוא לו עכשיו אותו, אבל ראה לו, אבל עקרונית, מהירידה אי אפשר לעלות למעלה בשום דבר, לא גופנית, לא נפשית, לא רוחנית. אדם ילד הכי נפתי, כל מה אדם הכי צעיר, הוא לא. הוא רואה שאם הוא לא ילד למעלה, זה מכן נפשית, נבין להם שער כזה כדבר שם. הוא לא ילד למטה, הוא לא... יש אפילו אנשים שעד ירידה שחולים וחולים נפשיים. הם מגיעים על זה גם להישגים, לא בזמן הריפוי. תראי את אנשים גדולים כמו מוזיקאים גדולים, אומנים גדולים, הם הגיעו לשיא, לא יודעת שהם חולים. זה לא בזמן הריפוי.
כן.
אם תראה מוצר, למשל, היו חולים או שטראוס, או שקס, כל מיני, לא שטראוס, וגנר, שהם היו חולים, הם לא יצאו אותו. יש כאלה אומנים שחושים שחושים חולים יוצאים טוב. לא נכון. הצירה שלהם פחות טובה. שתראה מטרון גוכל, שתראה יצירה של הבריאים יותר, של המטופל. למה אני אומר את זה? אפילו אתה מגיע לחולי נפשי כזה, או חולי גופני, בדורות הגבודית יש חבר שמפטר לך נבן, חולי חודשיים, מחלה ידועה. הפנים שלו הפכו להיות החול לרמה.
אז בוא נתקדם לכיוון שאתה אומר. אז דיברנו רגע על רמת הגוף. כלומר, גם בגוף יש כאן איזשהו תהליך שצריך לקבל אותו באהבה. צריך לקבל אותו לא באהבה, בשמחה, ממש בשמחה. הגוף שלך עכשיו עובר איזשהו תהליך של ניקוי, ניקוי רעלים. דרך אגב, גם צום פועל בדיוק אותה פעולה. צום זה גם כן ניקוי רעלים. אז זה, אבל זה ברור שזה לא מסתיים רק בגוף, זה עובר לרמת הרוח והנפש. מה הניקוי, או מה מיישב בין בניו ברמת הרוח והנפש? אז כאן באמת, אנחנו צריכים טיפה להבין את המילה חולה. מה פירוש המילה חולה? תראו, בספר שמואל כתוב ככה, שאול כשהוא כועס, אז הוא אומר, כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי, וגולה את אוזני כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. אין חולה מכם עליי. הפרשנים כאן מתלבטים מה פירוש המילה, אין חולה מכם עליי. חלק אומרים, פשוט שאול אומר, אף אחד מכם לא נהיה חולה מרוב שאכפת לו ממני, אבל היונתן כמד תרגם, חולה ואין כאיב מכם עליי. כלומר, התרגום של חולי אצל היונתן זה כאב. אז מצד אחד זה כאב, מצד שני, בדיוק אותה מילה, היא משמשת גם בלשון, כאילו חולי בעצם זה לפי הזה, זה כואב. תיאור מצב של כאב. אבל אותה מילה משמשת גם כלשון של תפילה. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, נכון? אוכילה לאל. אוכילה זה לא רק התחילה, זה אכלה פניו. נכון? ויחל. מה זה ויחל הזה? אז כאן הבאתי כאן בעל התורים, ויחל זה ארבע יש במסורה, ויחל משה, ויחל יואחז, ויחל את פני השם, ויחל איש האלוהים בעניין ירובעם. והיינו כדאית בברכות בסוף תפילת השחר, כמה יישב בין תפילה לתפילה, כדי שתתחולל דעתו עליו. הוא מפרש לוייחל, כלומר, תתחולל דעתו עליו, מה זה? אם אדם צריך להתפלל שתי תפילות, הוא נגיד שכח להתפלל שחרית, אז הוא מתפלל פעמיים מנחה, עושה תשלומים. אז כמה הוא צריך לשהות בין תפילה לתפילה? אומרת הגמרא, כמה הוא צריך לשהות בין וייחל לוייחל, בין וייחל אחד זה תפילה, כדי שתתחולל דעתו עליו. מה זה תתחולל דעתו עליו? אני מבין, תתיישב. כאילו, בין תפילה לתפילה, אל תרוץ, תפילה, תסמן וי. סיימת תפילה אחת, עכשיו אתה הולך לתפילת תשלומין, תמתין. הגמרא כאן אומרת, דל לדמות, כנגד ארבע פעמים ויחל, שכתוב כאן ארבע פעמים ויחל, 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 תמתין כדי הילוך דל לדמות, בין תפילה לתפילה. אז יוצא שחולי, זה גם כאב, אבל זה גם תפילה, וזה גם המתנה. בואו נחבר את זה. כן, בואו נחבר את זה. כלומר, זה כאב שמביא לידי המתנה, שמביא לידי תפילה. כאב, כל כאב הוא יוצר נסיגה. חוץ מגירוד, שזה כאב מוזר שיוצר התערבות דווקא, כל הכאבים מביאים לידי נסיגה. כשכואב לך משהו, אתה נמנע. אתה לא יכול להזיז, כואב חיה, אתה לא מזיז אותה. כואב הגוף, אתה לא זז. חולי זה סוג של כאב. אדם חולה, כשכואב לו, כואב לו, הגוף, הוא לא זז. הכאב הזה שם אותנו באיזשהו מקום של המתנה, של איזו התבוננות, וזה מביא לתפילה. בעצם, ככה, גם מה שהזכרת, איך לכל חתך לסע? עקיבא יואב?
עקיבא.
עקיבא, זה.
עקיבא אלון.
עקיבא אלון, סליחה, עקיבא.
הרפי
שלו ראש ואני שקולה את עקיבא. עקיבא, אז מה שאמר עקיבא, בעצם, זה מאוד מאוד בולט בעולם שלנו. החיים בחוץ כל כך אינטנסיביים, כל כך מהירים, ופתאום אדם חולה, קבל כרטיס אדום. כרטיס אדום. יושב בצד, תעלה למיטה, הכל ממשיך לרוץ בלעדיך. עכשיו, בהתחלה מנסים להתנגד לזה, מנסים, רגע, אני אגיע, אני אספיק, אני רוצה, אני מסדר. חבוב, יושב פה. אתה לא יכול לזוז. ארבעה ימים, חמישה ימים, ודווקא הצירה הזאת היא אמורה לתת לנו איזשהו מקום. כלומר, מה שאני מנסה לומר זה שיש חשבונות שאתה לא יכול לעשות אותם מתוך הדבר בעצמו. אתה חייב לצאת החוצה. גם יעקב, הוא לא יכול לברך את בניו, לתת להם את המהות שלהם, את התפקיד שלהם, הרי זה הברכה של יעקב, אין כאן ליטופים. חלק מהבנים חוטפים יעקב, חוטפים ממנו נזיפות. הברכה של יעקב זה שהוא שם כל אחד המשבצת שלו. להגיד לראובן, שמע, אתה לא תהיה מלך, זה אומנם אולי בשורה לא הכי משמחת, אבל זה ברכה. כי לאדם שלא מתאים להיות מלך, להיות מלך זה, זה, זה חתיכת סיבוך לא קטן. זה כללה. אז כשיעקב אומר לראובן למה הוא מתאים, הוא מברך אותו בעצם. היכולת אותי להגיד דברים כאלה מהותיים, הרבה מאוד פעמים תלויה ועומדת בעובדה שאתה לא חלק מהעניין. אתה נמצא באיזשהו מקום אחר, במקום של התבוננות, במקום של שהייה, במקום שהוא לא חלק מכל האינטנסיביות. וזה בעצם בגדול, אצל יעקב זה קורה בגדול, וזה מה שקורה אצל כל אחד ואחד מאיתנו בקטן, כשאנחנו חולים. זה פשוט זמן להתבודדות, וזמן להתבוננות על כל החיים מבחוץ. ולכן באמת הרבה מאוד אנשים עוברים תהליכים מאוד משמעותיים, דווקא בזמן של מחלה, שפתאום בבת אחת מפנה להם את כל הזמן, ומכריחה אותם לחשוב. ושמה אותם גם במקום שהוא מחוץ לכל מה שהם רגילים, כי העולם ממשיך להתקדם, כל מי שהיה בבית חולים יודע את זה. בית חולים זה מתחם סגור. כן? זה פשוט, אתה נכנס לתוך מקום של 24-7, בחוץ הכל ממשיך לזרום, ואתה תקוע בקומה שלך, מסתכל מהחלון, רואה את האנשים נוסעים, אבל אתה תקוע, ביקור רופאים ראשון, ביקור רופאים שני, ביקור רופאים שלישי, זה מין עולם שמזכיר, שהוא חי בתוך עצמו. וזה נותן המון המון זמן להתבוננות, איך אני אראה כשאני אצא מכאן? איך אני אראה כי אני אקבל חזרה את הכרטיס ויגידו לי, אדוני, אתה יכול לחזור חזרה לחיים, צא מהמקום הזה, יש בתי חולים, פחות כאן בירושלים, בית חולים כרם, אתה עובר מבניין לבניין לבניין, בכלל דרך מנהרות, מתחת ל... אתה לא... הייתי עם אחד מילדיי בבית חולים תקופה ארוכה, אז פשוט אתה לא יוצא, לא רואה אור יום, כי כל המעברים זה הכל מתחת, קח אותו לצילום, קח אותו לרנטגן, קח אותו לחדר ניתוח.
הרבה בתי חולים זה ככה.
כן, אתה לא, אתה בכלל לא יוצא החוצה, וכשאתה יוצא החוצה לאוויר, אז משהו קורה. לכן החולי הוא באמת לשון גם התחוללות, כלומר זה המתנה, ולשון קרבה להשם יתברך, ממילא זה גם מוליד תפילה. מי שנמצא, מי שמקבל, מי שעסוק בלהתנגד, יכול לפספס גם את זה. ויש גם, אני לא רוצה ללמד חס וחלילה לעז על אף אחד וזה, אבל לצערי הרב יש אנשים בבית חולים שהם הולכים ועסוקים בלפוגג את החוויה המשמעותית של המחלה, וזה כל האלה שמציעים לך, מציעים מסך מול הטלוויזיה, הם מאפשרים טלוויזיה מול העיניים או משהו כזה. ואז במקום שאדם יהיה בתוך חוויית המחלה ויחשוב מה הוא עושה, עוד פעם הוא בורח, מצליח לברוח. אני לא אומר, זה אפשר, זה טוב, מצליח את הדעת מדי פעם, אבל זה לא אמור לבוא במקום החוויה המשמעותית של אני בצד, אני כרגע שקיבלתי זמן להתבונן בתוך המעשים שלי, לסדר בין הבנים, לסדר בין המעשים, מה עיקר, מה תפל, על מה אפשר לוותר, מה צריך להוסיף, מי ראשון, מי אחרון, מי עיקרי, מי מלך, מי... בתוך המעשים שלי, כן, גבריה?
יש מחלות שהן כאלה, שהן ארוכות, ויש לך לנפשי באמת לחשוב על דברים אחרים, אבל גם זה סוג של השכל, יש מחלות שלפעמים אתה עסוק רק בקר, אתה לא מסוגל גם לחשוב על משהו אחר.
נכון.
אבל זה לא כל כך ברור למה שמבין, כי אם עכשיו אנחנו מסבירים שזה בשביל להתרכז בדברים, לפעמים אתה לא מסוגל להתרכז בדברים, כדי שהכר שירות לפס אותך.
כן, נכון. 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 זה שייך לסיפור אחר, באמת. זה שייך לסיפור אחר. זה שייך, כאילו, לעבודת השם דרך הכאב. דרך הכאב, אבל זה באמת רמה מאוד מאוד גבוהה. זה שייך לנשים שלא לוקחות פידורל בלידה, כאלה שמסוגלות ללדת דרך הכאב. כאן המשמע, בלימוד שלנו כאן, המשמעות היא בסוג כזה של מחלה, שזה שובר לך את הסדר יום הרגיל, אבל הכאב לא מטריף את דעתך שאתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. יש כאן, כמו הייתי אומר, מה שאנחנו מכירים היום, שפעת, סטנדרטי, דברים לסוג הזה. יש חום, יש כאב גרון, חולשה מאוד מאוד גדולה, אבל אתה מסוגל לשבת במיטה. יש אין הרבה, אבל יש לך זמן. אתה
יכול להגיד שגם תשובה היא סוג של השכה דעת מהדיבור של השם.
חבל להפריד ביניהם, אני חושב. כלומר, הכאב הוא לא מטרה בפני עצמו, הכאב הוא מטרה שיהיה לך איזשהו... נכון.
אתה לא יכול, אבל אתה מוריד את עצמך למקומות כאלה, שאתה מודד את הנמצא.
כן. עכשיו, יש רק בעיה אחת. עם הבעיה, בעיה אחת עם העניין הזה. מה הבעיה? הבעיה היא שבגלל הסיטואציה הזאת שאדם חולה, הוא בעצם נכנס כאן לאיזשהו מקום של בידוד, כן? בעצם הקדוש ברוך הוא ככה הזיז אותו, שם אותו באיזה מקום, והכניס אותו למצב של כאב, המתנה, תפילה, אז הבדידות הזאת יכולה להתפתח לדיכאון, לחולשה, כאילו אני לבד, אף אחד לא איתי, אף אחד לא... כי האדם הוא יצור, האדם הוא יצור חברתי, האדם הוא יצור שזקוק לסביבה. ובדיוק על זה יושב את המצווה של ביקור חולים. שהיא בת דודה קרובה, אחות קרובה של ניחום אבלים. שני האנשים האלו, גם אבל וגם חולה, וזה באמת מופיע, ההלכות האלה מופיעות צמודות אחת לשנייה, ביקור חולים וניחום אבלים, גם אבל וגם חולה, אלה שני אנשים שמרגישים שמפרידה איזה תהום ביניהם לבין העולם. מי יבין אותי? כאילו, אני חולה. מי יכול להבין? אפילו אם זה מחלה, מי יכול להבין? אתם כולכם בריאים, אני חולה. וכנ"ל גם לגבי אבלות. ולכן התורה מצווה דווקא על ניחום אבלים, ללכת ולחצות את הגשר הזה אל האבל, ודווקא על ביקור חולים. זה כדי שהתהליך הזה יהיה תהליך בריא, ולא החולה ישקע בתוך עצמו באיזה מין בדידות, ואז גם זה לא יאפשר לו לעבור את התהליך כמו שצריך, מצד אחד. ומן הצד השני, עצם הביקור שלנו הבריאים ליד אדם כזה שעובר תהליך, מה עושה? משפיע עלינו. בדיוק. בדיוק. מה זה אחד בשישים מן המחלה? תמיד נחלטו, מה זה? כאילו, אתה בא לו. אחד בשישים מן המחלה, הכוונה היא השפעה, מכיוון שכל התכלית של המחלה זו החלמה, זה מין התבוננות. אדם מגיע לבית חולים, אדם מגיע למרשתיו של חולה, הוא משהו... כיוון שזה לא עובר עליו בעצמו, כיוון שלא הוא, לא, לא, הוא בעצמו כואב לו, אז זה לא 100%, אבל משהו הוא מתבונן, משהו עושה לו איזה זעזוע קטן, משהו, הוא חווה את זה. תראו מה אומר כאן, רבי נתן, זה באמת רבי נתן, בעשרה בטבת היה היורצת של רבי נתן, אז ככה הדברים האלה יהיו ספצותיו דובבות, וזה בחינת מצוות ביקור חולים. כי צריכים לבקר את החולה, אבל לא מספיק לבקר את החולה, ולהסביר לו פנים. דהיינו, מה שבני אדם נכנסים אצלו ומפקחים על הסקה ועושים לו כל צרוכיו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שזהו בחינת תארת פנים, כי אין מסתירים פניהם ממנו. תשימו לב, הנטייה האנושית הבסיסית זה לראות מישהו חולה, לא כאילו, לא נעים, זה קשה לעמוד מול הדבר הזה, לא, לא, עושים ככה, מסתירים את הפנים, כן? לא, דואגים שהוא מטופל, אבל קשה ללכת ולפגוש אותו פנים אל פנים. לא, אל תסתיר פניו ממנו. אין מסתירים פניהם ממנו, ואינם נתמנים בבתיהם, רק באים אליו ועושים לו צורכיו ומדברים על ליבו, שכל זה בחינת תארת פנים. ועל ידי זה, ממשיכים עליו חיות מבחינת תארת פנים שלמעלה, שמשם עיקר החיות להחיות החולה בבחינת באור תמי מלך חיים, כמו שכתוב בתורה הנ"ל, ועל כן שכינה למעלה מרעשותיו של חולה, כמו שכתוב, השם יסעדנו על ערש דווי, כל מי שקבוע הפכת בחוליו. היינו בחינת הנזכרת לאל, שדי כמה חמת שהוא חולה, על כן המשך עליו השכינה. דווקא בגלל שהוא חולה. אז הוא אומר שהאדם הזה עכשיו, הקדוש ברוך הוא החליט, לתת לו מחלה בגוף, כי הגוף רוצה לנקות את עצמו, אבל זה הגוף והנפש מחוברות, גם הנפש רוצה לנקות את עצמה, להוריד עומסים, להיפטר חלק מהדברים, להוסיף חלק, לשנות חלק מן הדברים. ממש, לפעמים אנשים כתוצאה ממחלה מחליטים לשנות את הכיוון שלהם לחלוטין. פתאום הם חווים את החיים בצורה אחרת, ממרדף ובלתי פוסק, אולי אחרי פרנסה, אחרי כסף, אחרי קריירה, פתאום הם חווים את האנושיות, את האומניות, את החוויה של הכאב, את העזרה של האחים, של האחים. כמה אנשים, ככה אני מכיר שבעקרות השם מושפזים בית חולים, הלכו ללמוד את המקצוע. רפואה, אחיות וכן לזה הדרך, כאילו הם פגשו את המגע הזה, הקרוב וכו'. זוהי הארת הפנים, על כן נמשך על עבור השכינה של בחינת אור הצדיק, האמת שמשגיח על כל החולים, ובפרט על החולים ביותר, שהם בבחינת כל משכבו נהפך וחולו, שעליהם מפקח ביותר להמשיך להם רפואות, לאחיותם בגשמיות ורוחניות, באופן שיוכל להעיר בהם השגות הלכות כנל. כן, וזה עיקר גדולת הצדיק ומעלתו, שמשתדל לרפות החולים ביותר. הצדיק, כן, האדם הגדול הוא משתדל לרפות החולים, תת להם הארת פנים, לשמח אותם, תת להם סדר נכון, איך לתת חזרה לחיים, מה עיקר, מה תפל וכו'. ועל כן, מחמת שהוא חולה, כל משכבו נהפך. בעצם, מה גורם את המחלה? גורמת למהפכה. כל משכבו, הפכת בכל יום. עכשיו, אחרי המחלה, הכל אמור להתהפך. אתה לא אמור לחזור חזרה אותו דבר, כן.
יש התייחסות לחולה, כמו אל אני ואמנה, בשעה שהוא חולה?
שמה, אסור לצייר אותו, אסור... זה אתה מתכוון? לא זוכר, זה לא ראה שאני לא זוכר, אבל זה ברור שחולה, יש התייחסות בגמרא, אמר רבי עקיבא, כל מי שלא נכנס לבקר את החולה, כאילו שופך דמים, עד כדי כך. מאותו סיפור על תלמידו של רבי עקיבא, שהיה חולה ואף אחד לא בא לבקר אותו, והוא כמעט מת. ורבי עקיבא בא וכיבד לפניו וריבץ לפניו. כשמבקרים חולה, אז זה ממש להרים מישהו שנמצא פתאום, התחושה היא מאוד מאוד לא נעימה. אדם שהיה משמעותי, פתאום הוא במיטה. ביומיים הראשונים מתעניינים בו, פתאום אחרי זה שוכחים ממנו. הוא מרגיש, זה אף אחד לא צריך אותי. אני בעצם חסר משמעות. ביקור החולים נותן לו משמעות מחודשת. נותן לו את הכוח לעבור את התהליך הזה של הבירור, כי בעצם, במהות, יש כאן מהפכה. הוא אמורה להיווצר כאן מהפכה בתוך החיים. לא סתם אתה חולה, כדי שתחזור חזרה לחיים, דברים יראו אחרת. בין אם זה ברמת הגוף, והבריאות, איך אתה מטפל בעצמך, ובין אם זה רמת סדרי עדיפויות בחיים. וזהו, בחינת וירא אליו השם, לבקר את החולה, קדוש ברוך הוא, כי דייקה, מחמת שהוא חולה צריכים לבקרו. על ידי זה דייקה וירא אליו השם, בחינת השגות אלוקות, שזוכים החולים על ידי אור הצדיק, שהוא השכינה כנזכר לאל. חולה זוכה לאלוקות, כי הוא בעמדת המתנה כזאת. כביכול, אין לנו מספיק מרווח ומרחב לחולל את המהפכה כשאנחנו בריאים. אנחנו כבר עסוקים, עסוקים. אז שמים אותך באיזה מקום, עוצרים את המרוץ הזה, דרך כאב, שגורם לך לנסיגה, ישיבה, שכיבה על המיטה, פנאי, התחוללות בין, 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 בין דבר לדבר, ואז ממילא באים המעשים, ואפשר להתחיל לסדר אותם.
הוא אומר... חולל זה גם לשון... להתחיל משהו, לחולל...
בדיוק, בדיוק. וזה מה שהמדרש, ככה המדרש קורא את ה... כתוב כאן חולה חסר. הנה אביך חולה, כתיב חסר, אז המדרש אומר חולה, כתיב חסר, זה כאילו התחיל, חלה. הוא התחיל לזה ראשון. כן, אז חולה זה גם הזדמנות של התחלה, צודק. כאילו, מתחלה, יש בתנך, התחלה, אבשלום, אמנון התחלה, התחלה זה ממש לשון התחלה. מכאן, מי אחרי המחלה, אני אתחיל מחדש. בין אם זה בשמירה על הגוף, בין אם זה בסדרים, אני אעשה שלום בין הבנים שלי, בין הבנים זה בין המעשים, בין התולדות שלי, אני אעשה ביניהם שלום, אני אסדר, רגע, אתה תלך לכאן, אתה תלך לכאן, אתה תפסיק להשתלט, בגללך אני הייתי חולה, בגלל הסטרס שהכנס, בגלל הלחץ, עכשיו אני יודע שאותך, יש פה איזו הזדמנות שהיא ניתנת לביצוע, רק כשאנחנו יוצאים מהמעגל הזה ולבד, וזה הפלא במחלה, שלבד לא היינו עושים את זה. אם האדם לא היה חולה, היה ממשיך עד יומו האחרון, בלי בתוך המעגל הזה של האוגר שרץ על הגלגל. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, מדי פעם, קח אותנו, שם אותנו בצד, וכמובן, בצד הזה הוא הכי משמעותי, לקראת סוף החיים, שאז יש לאדם זמן לצוות על בניו, לתת להם את הדעת שלו, לברך אותם, לכוון אותם, אבל בניו של האדם זה לא רק הילדים שלו, בניו של האדם אלה גם, אלה גם המעשים שלו, כל התולדות שיוצאות ממני, בין אם זה הילדים, בין אם זה המעשים, גם ביניהם אני צריך לסדר, לא צריך לחכות את סוף החיים, מדי פעם אנחנו מקבלים איזה הבזקים כאלה, 4 ימים פה, 3 ימים שם, אנחנו תמיד רוצים להיות בריאים, אבל אם מגיעים ימים כאלה, והם לא מגיעים בטעות, צריך לקבל אותם בסדר פנים יפות. יש צמד חגים שרבי נתן קורא להם ביקור חולים. חנוכה ופורים. וזה בחינת חנוכה ופורים שהם בחינת מצוות ביקור חולים. למה? כי הם ימים קדושים וטובים מאוד, ואף על פי כן הם בימי החול. כי אינם אסורים במלאכה, והם בבחינת הנזכר לאל. בבחינת הארת השגת אלוקות על החולים ביותר. אנשים שנמצאים בתוך ימות החול, בא הקודש ומבקר אותה. יש כאן איזה ממד מסוים של ביקור חולים. בתוך ימות החול בא דרך כלל כדי לפגוש קודש, צריך לחדול ממלאכה. כאן עושים מלאכה ובאים ימים קדושים, אז יש כאן בעצם איזה מין שני חגים. אז בעצם נמצאנו למדים שהדבר, החידוש הזה שאנחנו פוגשים אותו בפרשה שלנו, שזוהי המחלה, זה לא תקלה. זה לא דבר שצריך לעבור אותו. זה לא דבר שצריך לקחת משהו כדי לגמור עם זה כמה שיותר מהר ולחזור. זה דבר שכשאדם מקבל מחלה, ואני אומר, אנחנו מדברים פה על מחלה, מהסוג הסטנדרטי, לא, התחשים שלו יפה, כולם נהיה בריאים, אבל מדי פעם אדם נופל למשכב, חולה כמה ימים, אז יש כאן איזה מין דיבור אלוקי, וצריך לקבל אותו. מרמת הגוף, שמדבר איתך, שצריך לנקות את עצמו, דרך רמת הנפש, שמזמינה אותך לשתוק, ולשהות, ולהתפלל, ולהתחולל, וגם לכאוב. ועד משם אפשר גם להתחיל מחדש, וממילא גם אנשים שיבואו לבקר אותך, גם הם ידבקו מן ההתחלה הזאת, וככה בדיוק המחלה היא ההחלמה. המחלה זה ממש תחנות של החלמה ברצף החיים, ולכן כמובן צריך לשמוח מאוד כשמקבלים תחנה כזאת, וזה אולי אפשר לקבל סוג כזה של איסורים, באהבה שנזכה תמיד להיות בריאים, ואם יהיה חולים, אז שנות השם מתוך המחלה, נצליח להבריא. החלמה מתוך המחלה. תזכו ואמצו! כל טוב.